במטבח של מירי, עם השפית מירי זורגר.
טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית במטבח של מירי. האמת שצריך להגיד במטבח עם מירי, נכון? מה אתה אומר? תודה רבה לצוות התוכנית, מוטי קופפיר ויעל צייטלין. אנחנו 93 FM, קול חי, 92.8. זהו, מתחילה לה עוד תוכנית, והשבוע, אתם יודעים, אני מספרת לכם בכל שבוע, שאני בעצם עושה את התוכניות לפי מה שמתרחש אצלי בבית. אז עברה תקופה שהמטבח אצלי היה די סגור ונעול, וככה חשבתי שאני לא ארצה אף פעם לחזור למטבח. לא, זה לא שאני לא ארצה לחזור למטבח, כי לבשל אני מבשלת הרבה זמן, אבל כל הקטע של הפייה וכל הקטע של חשבתי שזה פחות, הרגשתי שזה פחות קורץ לי כרגע. אבל השבוע, לא, זה התחיל כבר בשבוע שעבר, קרה איזשהו מהפך, סתם החלטתי לעשות כל מיני ניסיונות של דברים ללא סוכר, ואז החלטתי שאני מתחילה למלא את המקפיא עם כל מיני עוגות חתוכות שאפשר ככה לשלוף ולהוציא. אני אוהבת לעשות אותן בפלטות, לחתוך את הפלטה אחרי שהיא מוכנה, נותנת לה להתקרר לחלוטין, כי החיתוך הרבה יותר נוח כש הכל קר. אז נגיד אם עשיתי בבוקר, אז אני יכולה לחתוך אותו בערב, או אם אני עושה אחרי צהריים, אז אני חותכת אותו יום למחרת. בקיצור, זה צריך להיות ככה כמה שעות אחרי האפייה, ואז מכירות את הסכין עם שתי הידיות, מודדת, עושה את הקוביות בגודל שאני רוצה, וזה משהו שאני מאוד אוהבת. כל הזמן המקפיץ לי היה מלא בקוביות עוגה, מכל מיני סוגים. היום אני אתן לכם את כמה, וכמובן שכל הדברים, כל המתכונים יהיו באתר האינטרנט, ותודה רבה לנתי קליש וליונתן סורק, שהם באמת מארגנים לכם שתוכלו להדפיס את המתכונים, כמו שמדפיסים לי כל פעם לפני שידור. סתם אספר לכם, משתף אתכם שלשום, החלטתי לנסות להכין קרמבו ללא סוכר, קמח קוסמין וללא סוכר. כאילו די חששתי איך התנהג תחליף סוכר, ויצאו קרמבויים מדהימים. אחר כך אני מקפיאה אותם לפני טבילה כמובן. עשיתי אותם גם בגודל קטן, כדי שאם יאכלו שלושה קרמבויים קטנטנים כאלה, אז המחיר הקלורי לא יהיה גבוה. אז אני מזמינה אתכם לעשות ולהכין, אבל אני ייחד לזה תוכנית בנפרד. מי שככה אין לה סבלנות כמו שאני, לא אוהבת שאומרים לי ששבוע הבא יקבלו את המתכון, אז אני רק רוצה לומר לכם, שאם יש לכם כמו סוכר, שזה התחליף סוכר האולטימטיבי שאני משתמשת בו, ואני קונה אותו בצ'וקי, כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים, יש לו את התחליף סוכר המסוים הזה שעובד מעולה, וכמעט לא מורגש שזה תחליף סוכר, אז היחסים הם אחד חלבון ואחד וחצי סוכר. בדרך כלל בסוכר רגיל היחסים הם אחד חלבון ושתיים סוכר. פה, כדי שלא תהיה מתיקות יתר, אז עשיתי אחד וחצי סוכר ואחד חלבון. הווה אומר, אם הלכתי 200 גרם חלבון, אז 350 כמו סוכר. ומה שאני עושה, אני מערבבת את החלבון עם הכמו סוכר, שמה אותו על בן מרי, ועד שהסוכר נמס, או שאני מגיעה ל-60 מעלות, אבל אני רואה כשהסוכר נמס אני נוגעת עם היד, ואני רואה שזה חמים, פשוט מקציפה. ואז את הבסיס, קחו בצק פריך הכי פשוט שיש לכם, תחליפו את האבקת סוכר בכמו סוכר, תכינו בסיסים, תשתמשו לאחר מכן בציפוי של שוקולד מריר, שהוא מעורבב עם שמן, אבל אתם צריכים להיות שזה צריך להיות, השוקולד צריך להיות נוזלי, אז אם שמתם 200 גרם שוקולד וארבע כפות של שמן, אז וזה עדיין לא דליל, כי לפעמים השוקולד הוא סמיך מאוד, אז תוסיפו עוד שמן, לא לפחד. זהו, זה בגדול, אבל מי שהספיקה לרשום, מי שלא, אני אייחד לזה בעזרת השם תוכנית, למתכונים ללא סוכר, כי אני עשיתי בבית, אני עושה בבית לאחרונה המון, גם את המתכון של הדובו שאני אתן היום, אני עושה אותו ללא סוכר. בקיצור, צריך שיהיה לכם בבית חומרי גלם ללא סוכר, עם תחליפי סוכר, כמו אינסטנט בודינג וניל, קצפת, שוקולד, יש גם שוקולד למריחה ללא סוכר, הכל אני קונה אצל ג'וקי, יכול להיות שיש, אני בטוחה שיש את זה בעוד כמה מקומות, אצלו אני יודעת תמיד שיש, וגם השירות שלהם שהם שולחים עד הבית. בקיצור, ממליצה. אנחנו נתחיל עם מוגת גבינה סנדוויץ', שנדיר שאין את זה אצלי בבית, כמובן שאני עושה אותה גם כן בלי סוכר, ללא סוכר ומקמח קוסמין, אז יש את הקמח קוסמין הלבן. לי הקמח קוסמין המלא די מר לי, והוא כבד לי קצת, אז אני עושה עם הקוסמין לבן, אני משתמשת בקמח שטיבל, אני חושבת שזה הקמח האולטימטיבי לכל המאפים שאני משתמשת בהם, אבל כל אחת יכולה לקנות איזה מה שהיא רוצה. אז 2.5 כוסות קמח, קמח לבן, קוסמין מלא, מה שאתם בוחרות. 200 גרם חמאה, 2 חלמונים, 3 כפות סוכר, 2 שקיות סוכר וניל, ו-30 גרם שמרים. עכשיו, כל המתכונים מתאימים לתבניות 30 על 40. אז יש אני אוהבת לעשות את זה בתבניות הגדולות והשטוחות, לא שטוחות לגמרי, כאילו הנמוכות, שאני חושבת שזה, אני לא יודעת להגיד לכם אם זה 30 על 40 בדיוק, אבל זה הסביבות, אוקיי? שהן באמת נמוכות בגובה של 5-6 סנטימטר. אני תמיד משתמשת עם התבניות האלה, וזה המתכונים מתאימים לזה. את הבצק אני מחלקת לשתיים, נותנת לו קצת להתקרר עד שאני מכינה את המלית. עכשיו, זה בצק שאני המון פעמים עושה איתו גם עוגת תפוחים, סנדוויץ' תפוחים, עוגה הונגרית. אני עובדת הרבה בהונגריה ואני לא קונה כי זה עם סוכר, אבל אני אוהבת לראות את זה ככה, איך שזה חתוך בצורה יפה, כי כשאני חותכת אותו לקוביות, זה יוצא פשוט מהמם. אז ככה, למילוי של הגבינה זה 1.5 קילו גבינה, אפשר להשתמש בגבינה 5%, לפעמים אני עושה 750 גבינה רגילה ו-750 גבינת שמנת, איך שאתם רוצים. אני שמה על כל 50 גרם, על כל 250 גרם גבינה ביצה, אז יש לנו פה 6 ביצים, 2 שמנת מתוקה, 2 מחלים קטנים, ואני שמה כוס וחצי סוכר, או כמו סוכר, או אני מעדיפה אבקת סוכר. כוס וחצי אבקת סוכר, אפשר גם להשתמש בסוכר. שקית וחצי של אינסטנט וניל, אפשר גם שתי שקיות. עכשיו באינסטנט וניל שהוא ללא סוכר, אז אני שמה שתי כוסות. ושתי סוכר וניל. מי שאוהבת גרודת לימון, סבבה, הכל טוב. את כל הרכיבים האלה אני שמה בקערת המיקסר, ואני מערבבת עד שיש לי מסה שהיא סמיכה מאוד. כמו שאמרתי, את הבצק אני מחלקת לשניים, מרדדת עלי אחד, מרפדת את התבנית בנייר אפייה, כדי שאני אוכל לשלוף את ההוגה ואז לחתוך. אני מברישה בחלבון, ואני אופה את התחתית עד שהיא משכימה, מזהיבה, לא משכימה, סליחה, מזהיבה. הוצאתי מהתנור, שמתי את המסה של הגבינה, את המלית, מרדדת את העלה השני, את החצי השני, ושמה מלמעלה, מברישה בביצה, חלמון, ואני עושה חורים עם מזלג, כדי שהבצק לא יתנפח. תנור שחומה מראש ל-180 מעלות שוב, כאילו, ואני אופה 45 דקות. עכשיו, אם התנור שלכם חזק מדי, 165, 170, זה בסדר גם. אני מוציאה, מקררת לגמרי, עוגת גבינה לפני חיתוך, אני אוהבת לשים במקרר לילה, ורק אז לחתוך אותה. עכשיו, מה אני עושה עם עלית התפוחים? אני מגרדת 10 תפוחים, אני מעדיפה להשתמש בתפוחים מתוקים, אני מערבבת אחרי שגירדתי עם סוכר, מי שאוהבת קינמון, אני אוהבת וניל, ואני מוסיפה לזה פירורי ביסקוויט, בערך ל10 תפוחים אני צריכה כוס, אפשר גם מגוזים, מה שאתם אוהבות, מסדר, אני קודם סוחטת תפוחים מהנוזלים, ואז אני מוסיפה את הפירורים, משטחת על הבצק שהאפיתי, שמה את הבצק מלמעלה, הופעה 45 דקות בערך על 180 מעלות, כמובן מברישה, כמו שאמרתי לכם עם העוגת גבינה, מברישה בחלמון, סחורים, וגם את העוגה הזאת אני חותכת רק יום למחורת, בכלל בכללי עדיף לחתוך יום למחורת, לא קורה לעוגה שום דבר לא, מעולות בהקפאה, אחרי שחתכתי לקוביות אני מסדרת אותם במלבנים פלסטיקים מאורחים ומקפיאה, ואז באמת אפשר להוציא כמה קוביות שצריך לשבת וככה להמשיך הלאה. טוב, אנחנו בשלב הזה נצא להפסקת פרסומות, יש לנו עוד המון מתכונים, פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, במטבח של מירי, עם השפית מירי זורגר.
חזרנו עליכם מהפרסומות, ואנחנו בתוכנית של, אני קוראת להם לוגות הלחיתוכיות. בדרך כלל כשאני עובדת גם בבתי מלון בעולם, ואני רוצה להכין לי מלאי, של כל מיני עוגות ככה, טובות וטעימות שיש בהם חוץ משוקולד, גם עוד איזשהו ערך מוסף. אני מכינה פלטות יום לפני, למחרת אני חותכת קוביות, צדרת אותם תוך ארגזים כאלה, קרטונים, וככה אני יוצאת. אחד מהעוגות הכי מפורסמות שאני מכינה בכל פעם, זה עוגת לוזים. היא עוגה שמורכבת משכבות. אם תקראו אותה נכון, היא גם מופיעה באחד הספרים שלי, אני לא זוכרת באיזה ספר. היא מופיעה באחד הספרים שלי, ואני מקבלת המון 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 דרישות שלום על העוגה. בעצם את העוגה הזאת למדתי, וואו, לפני המון 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 שנים, אצל בחורה, אישה שקוראים לה פוריס נראה לי, אני כבר לא זוכרת בדיוק את השם. היא הביאה את המתכון הזה מארצות הברית, יש עוגות אמריקאיות, נכון שהן מלאות במרגרינה וצריך לדעת לעשות את התחליף ולדעת בדיוק איך לתת לה את הטעם. אבל היא אחת המוצלחות, כל מי שאני תמיד עושה אותה, גם משתדלת לעשות אותה לשמחת תורה כי אז מותר רגוזים, אבל היא עוגה ממש טעימה. אז ככה, יש לנו כמה שכבות, מי שלא תספיק לרשום, ואני קרוב לוודאי שלא תספיק לרשום, אני מקבלת את ההערות האלה המון, אבל אין מה לעשות, כי אם אני אקרא בקצב הכתבה, אז אני לא אספיק לתת מתכונים, אבל באמת כל המתכונים מופיעים באתר, כולל אופציה להדפסה. אז תדפיסו לכם את המתכונים, כי יש פה עוגות שאני עושה אותם המון ומאוד מוצלחות, שווה. שתיים, לשכבה הראשונה, שזה בעצם בצק עם מגוזי לוז, שהוא אפוי 80%, כי עליו בא שכבה של מוס אפוי, ואז אנחנו עושים, כשזה מתקר, אנחנו מוסיפים קרם מוקה, ואז אני גם מוסיפה גלזורה מלמעלה, שזה משהו ששדרגתי את העוגה, אבל אני אתן לכם גם את המתכון שלו, אני רואה שזה לא מופיע, אז אני אכתוב אותו, ומקפיאה את העוגה הזאת, ורק אז אני חותכת אותה לקוביות. אז 2.5 כוסות קמח, כוס וחצי סוכר, כפית אבקת אפייה, 200 גרם מרגרינה, נטורינה, מה שאתם רוצים, לא להיבהל, היום המרגרינות הן איכותיות מבחינה בריאותית, אין שומן טרנס כמעט, אז שווה, הכל בסדר. שתי ביצים, שליש כוס יין, ו-200 גרם אגוזי לוז תכונים. אני מעדיפה לקנות את האגוזי לוז בלי הקליפה, ויש לקנות אותם בחנויות שמתמחות. ואז אני מכינה בצק, משטחת אותו על התבנית, הגודל שאמרתי לכם, או שאני אוהבת לרדד אותו בין שתי ניירות אפייה, כדי שזה יהיה באמת שווה. מכניסה לתנור שחומה מראש 180 מעלות, ואני אופה 20 דקות, כי האפייה צריכה להיות כמעט מוכנה לגמרי. כאילו ההוגה. כי האפייה של השכבה למעלה היא לא כזאת אפייה רצינית. ויש לנו שכבה נוספת. 200 גרם שוקולד מריר, 250 גרם מרגרינה, נטורינה, שתי כפות של קפה נמס, 7 ביצים מופרדות, כוס סוכר, שתי כפות קמח, וכפית אבקת אפייה. אני בכוונה מסבירה לכם כל שכבה בנפרד, אחרי שאפיתי את ההוגה, את התחתית 20 דקות, 20-25 דקות על 180 מעלות, אני מכינה את שכבת השוקולד. אני ממיסה את השוקולד עם המרגרינה, על אש נמוכה. עכשיו אני רוצה רק להגיד לכם, שאני שמה בסיר, כשאני שמה להמיס, אני שמה קודם את המרגרינה, ואחר כך את השוקולד, כדי שזה לא יישרף השוקולד. אוקיי? השוקולד נמס, אני מוסיפה את הקפה, מערבבת, וקצת מקררת את זה כדי שאני אוכל להוסיף על זה את החלמונים, וזה לא יהיה חביתה. אחרי שהשוקולד קצת התקרר, אני מוסיפה את החלמונים, הקפה כבר הוספנו, את הקמח ואת האבקת אפייה, אני מערבבת בכלי נפרד את הקמח ואבקת אפייה כדי שיהיה פיזור שווה. מקציפה את החלבון עם ה... כוס סוכר, ואני מאחדת בתנועות כיפול את שני המסות. משטחת על הבצק פריך האפוי, ואני מכניסה שוב לאפייה בחום של 180 מעלות, 20 דקות. מוציאה, ואני מצננת את זה. כמובן, מה שרציתי להגיד, שאת ההוגה אפשר לעשות חלבי, איפה שמופיע מרגרינה אפשר לשים חמאה, משדרג את הטעם, אבל זה מאוד טעים בפרווה, זה מאוד טעים. לאחר מכן אני עושה את קרם המוקה, שהולך ככה, 100 גרם אבקת סוכר, שתי ביצים שלמות, 2-3 כפיות של קפה נמס, סוכר וניל אחד, 200 גרם מרגרינה רכה בטמפרטורת חדר, 4 כפות של מחית נוגת, ו-3 כפות של ליקר קפה. ליקר או אלכוהול בעצם לוקח לנו את הטעם הפרווה, קצת הוא משדרג אותו, בוא נאמר ככה. כמובן שאת הקרם הזה אני עושה רק אחרי שהעוגה קרה לגמרי, כי אחרת אם אני אשים את הקרם על עוגה חמה, אתם... יודעים שזה ימאס לגמרי, ואז אני מקפיאה את העוגה ומכינה את הגלזורה. אוקיי? הגלזורה הולכת ככה, 4 כפות קקאו, כוס וחצי סוכר, וחצי כוס מים. אגב, אני בטוחה שבאתר של התוכנית הזאת יש את המתכון הזה כתוב, אבל... אם לא, אז תכתבו לכם אותו עכשיו. אני מבשלת את הקקאו, סוכר ועם המים, מביאה לרתיחה, ואז אני מוסיפה 200 גרם מרגרינה. מסירה מהאש, מערבבת עד שהמרגרינה נמסה, ואני מעבירה את זה מיד לבלנדר. כשזה נמצא בבלנדר וזה עוד חם, אני מוסיפה 3 חלמונים, 3 כפיות קפה, נמס, ושליש כוס ליקר קפה. אגב, אני הספקתי לכתוב את הכל, אז אני מאוד מקווה שגם אתם הספקתם. כמו שאמרתי, אני מבשלת לרתיחה את הסוכר, קקאו ומים. מוסיפה את המרגרינה במחבת האש. מערבבת עד שהמרגרינה נמסה. מעבירה מיד לבלנדר. מעבד מזון, מה שיש לכם. מוסיפה 3 חלמונים. 3 כפיות קפה נמס. ושליש כוס ליקר קפה. כמובן שאפשר לטעום ולתקן טיבול. ואני מערבבת את זה עד שאני רואה שטיפה משתנה הצבע של הקרם, וזה קרם שנשאר מבריק כל הזמן, והוא גם קרם מאוד מאוד טעים לסירופ וכאלה. אחרי שותתי את העוגה מהמקפיא, יום למחרת, אני שמה את הקרם, ואז בגלל שהעוגה קפואה, הקרם מיד מתקשה, מחכה איזה חצי שעה, 3/4 שעה, ואני חותכת את העוגה לקוביות או למלבנים, לאצבעות, מה שאתם רוצים, ומסדרת ומקפיאה במקרר. טוב, אנחנו עוברים לפאי דובדבנים. עכשיו, אני אתן לכם הקדמה שאת הפאי דובדבנים זה מתכון של רביבה, זכרונה לברכה. הוא גם יוצא יפה, אפשר לעשות אותו גם בתבניות אישיות, אני עושה אותו גם לאירועים בתבנית 30/40, וחותכת אחר כך לקוביות או למנות, אפשר לזלף מלמעלה דיפלומט או מה שאתם רוצים, אבל העוגה טעימה, באמת, מי שאוהבת פיסטוק, שילוב של פיסטוק בדובדבנים, זה פשוט מיוחד. אז קודם כל אנחנו מתחילים עם בצק פריך. 300 גרם קמח, 100 גרם אבקת סוכר, 200 גרם חמאה או מחמאה, או כאילו, כן, נטורינה או משהו כזה, מרגרינה, וביצה אחת. אז הבצק פריך הזה מספיק בדיוק לתבנית 30/40. אם אתם עושים את זה על תבנית נמוכה, אם יש לכם את התבניות התנור המקצועיות האלה, אז אתם יכולות להניח את זה, לרפד את זה, גם עם הדפנות, ואני ישר מכניסה למקפיא. אני שמה את הרכיבים של הבצק במעבד מזון, מעבדת לבצק פירורים, מוסיפה את הביצה, כאילו אני שמה רק את 3 הרכיבים הראשונים, מוסיפה את הביצה ומערבבת רק עד שמתקבל לי בצק. ואז אני מכינה תמלית. קודם כל אני משתמשת בדובדבנים, צנצנת של דובדבנים חמוצים, אבל יש גם דובדבנים בג'לי של ליברס, נראה לי אמריקאי, יש כל מיני, אתם יכולים להשתמש מה שאתם רוצים, רק לא להשתמש בדובדבנים קפואים, כי הם חמוצים, צריך לבשל אותם קודם עם סירופ. אבל הכי פשוט זה לקנות צנצנת, וזה בדיוק מספיק גם לעוגה אחת. קרם פיסטוק למלית, אני שמה במעבד מזון כמות שווה, של סוכר, שקדים וחמאה, 120, 120, 120, 120 אבקת שקדים, 120 חמאה, 120 סוכר, 3 ביצים שלמות, 30 גרם קורנפלור, 30 גרם ליקר דובדבנים, ו2 כפות פיסטוק עם תכונים, או מחית פיסטוק, או אבקת פיסטוק, מה שיש לכם. לקישוט דובדבנים משומרים. מי שרוצה כן לתת את החמיצות, כן יכולה להשתמש עם דובדבנים קפואים. אבל אפשר גם לעשות אותו דבר עם מוכמניות או מיקס פירות יער וכו'. את כל הרכיבים של הקרם פיסטוק אני שמה במעבד מזון. ומעבדת למחית חלקה. אחרי שהבצק יצא מהמקפיא, כבר אני מוצאת את הבצק מהמקפיא, כשהתנור כבר חם, כדי שהצורה תישאר לי ככה יפה, אני שמה את הקרם פיסטוק, מפזרת את הדובדבנים, כאילו לא מפזרת, אני מטביעה אותם ככה, שבכל שורה יהיה כמות דובדבנים שאתם רוצים, עם רווח כמובן, כי הקרם מאוד טעים. מכניסה להפיע לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, 175, תלוי בחום של התנור שלכם. ואני אופעד להשחמה, אתם תראו שהטארט הוא עם ככה משכים מלמעלה. עניין של 20 דקות, חצי שעה לפחות. ואני מחכה שזה יתקרר, כמובן, לילה במקרר, ואז אני חותכת לאיזה גודל שאני רוצה, גם מי שרוצה לעשות את זה בצורה עגולה, ויש לכם קורצנים עגולים, קיצור, אפשר לחתוך את זה, הוא ממש נוח לחיתוך. כמה זמן יש לנו עוד עד... יש לנו... אוקיי, אז אני הולכת עכשיו על פאי שוקולד, אותו רעיון של הבצק פריך מלמטה, אבל עם קרם שוקולד אפוי, ועליו אני שמה את הגלזורה שנתתי לכם מקודם, מקפיאה, לא מקפיאה, אפשר אפילו לקרר גם, ולחתוך לקוביות, ולקשט מלמעלה, עם איזשהו קרם מוקה, קל להכנה ויוצא מאוד טעים. אז כמו שאמרתי קודם, יש לנו 300 גרם קמח, 200 גרם מרגרינה, 100 גרם אבקת סוכר, וביצה אחת. אני שמה את כל הרכיבים, חוץ מהביצה, מאבדת לבצק פריך, מרדדת בין שתי ניירות אפייה, ומרפדת את התבנית, ומקפיאה. הקפאתי שעתיים, ואז אני מכינה תמלית. 150 גרם שוקולד מריר, שתי ביצים, חצי כוס סוכר, 60 גרם מרגרינה, 50 מיליליטר של קצפת צמחית, ומי שאוהב טעמי לוז, אז אפשר להוסיף 100 גרם אגוזי לוז תכונים, או ברס של אגוזי לוז, או שאפשר גם בלי שום דבר. ואז, אחרי שהוצאתי, אחרי שעתיים, אני מתחילה להכין את המלית, טורפת את הביצים עם הסוכר, ידנית, סליחה, ממיסה יחד שוקולד ומרגרינה לקרם חלק, מאחדת את המסות עם הקצפת, ואני שופכת את זה על הבסיס שהוצאתי מהמקפיא, תנור שחומה מראש ל-180 מעלות, ואני הופעה 20 דקות או עד שאני רואה שהשוקולד יציב. לאחר מכן אפשר גם לשים, אם אתם רוצים להוסיף עוד שכבות, אז אתם שמים קצפת, קצפת של, קצפת צמחית עם אינסטנט פודינג וניל קפה וכוס קפה. כאילו אם אני אתן לכם את הכמות המדויקת, אז מיכל של 250 קצפת, חצי כוס קפה נמס, 2-3 כפות של אינסטנט וניל, ושתי כפיות של קפה נמס. כמובן שאני עושה מזה קצף, תואמת מתקנת טיבול, אני אוהבת להוסיף לזה קצת ליקר קפה, ואני משטחת עם פלטה את הקרם על הפאי האפוי כשהוא יתקרר, מקפיאה, לשעתיים מוציאה, שמה את הגלזורה מלמעלה, ואז אני חותכת את זה ל... אני אוהבת אצבעות, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אגב, שאפשר לעשות את זה גם בטעמים של שוקולד תפוז, אני מוסיפה לשוקולד, לשוקולד האפוי גרודה של תפוז, תפוז אחד, אבל אז אני לא שמה קרם מוקה, אני לא אוהבת את השילוב הזה של קרם מוקה ביחד עם, עם תפוז. יש לי פה מתכון נוסף, רגע אני אבחר כי אני לא יודעת כמה זמן עוד יש לי, בוא נראה, יש לי, יש לי את החיתוכיות פקן, לא זה לא, דובוש זה המון, פאי תפוחים, אין לנו ברירה כי שאר העוגות מורכבות יותר, כי אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו אותו דבר, אותו בצק, למלית, אז אני לוקחת 4 תפוחי גרנד כלופים וחתוכים לקוביות, 30 גרם חמאה ושתי כפות סוכר חום, ואז אני שמה למעלה קרמבל, זה נקרא קרמבל תפוחים בעצם, אבל מה שאני לאחרונה התחלתי לעשות, זה לפני שאני שמה את התפוחים שהקפצתי, אני עושה קרם שקדים. את אותו קרם של הפאי דובדבנים, כן, שזה נקרא קרם פיסטוק, אני עושה את אותו קרם רק בלי הפיסטוק ובלי הליקר דובדבנים, ועליו אני מטביעה בעצם את התפוחים שהקפצתי. אז אני אעשה לכם קצת סדר, שוב אני מרפדת את התבנית, ואני מקפיאה אותה, ואז אני מכינת המלית. קודם אני עושה קרם שקדים, מניחה אותו בצד, ומקפיצה את התפוחים. אחרי שקילפתי אותם, חתכתי אותם לשמונה ואז לקוביות, אני מחמם ממיסה מעט חמאה, או אפשר גם עם שמן רגיל. מתחילה להקפיץ את התפוחים, מוסיפה את הסוכר חום, וממשיכה לתגן עד שהתפוחים ככה מקורמלים יפה. מניחה בצד, אני לא שמה, אני חייבת לקרר את זה לפני שאני שמה את זה על הקרם. אגב, אם נדבר על השם המקצועי של הקרם שקדים הזה, הוא נקרא פרנג'יפן. אז תיקחו את זה בחשבון, לא שזה משנה לכם. התוצאה היא אותה תוצאה, גם אם זה נקרא קרם שקדים. ואז אני מכינה את הקרמבל מלמעלה, 100 גרם קמח, 100 גרם חמאה או מחמאה, 100 גרם סוכר חום, ו-100 גרם פקן. פקנים שלמים, ואז במעבד מזון זה יגרוס לי אותם. אחרי שהכנתי את ה... הוצאתי מהמקפי, אחרי שעתיים אני שם מורחת את הקרם חמאה, את הקרם שקדים, את הפרנג'יפן, מעליו אני מפזרת את התפוחים, ו... את הפירורים מלמעלה, אני אופה בתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, ואני אופה עד להשחמה, מקררת, ואז אני חותכת. אפשר לקרר את זה גם במקרר. לא צריך ללכת להקפיא את זה. טוב, יש לי פה חיתוכיות פקן, עד שהטכנאי שלנו ישיג את אבא שלי. אותו בצק, אני לא אחזור על זה שוב, והמלית פה היא חשובה. 200 גרם פקן, קצוץ אפשר לעשות, או שאם אתם אוהבים את זה כן שלם, אבל אם אנחנו חותכים את זה לחיתוכיות, אז עדיף שלא. על הקו? אוקיי, אז סורי, המתכון יופיע באתר, אנחנו פשוט לקראת סיום התוכנית, אז הנה האות.
טעמים ומנהגים לקראת שולחן השבת.
אז צהריים טובים לך אבא, כמעט צהריים טובים.
צהריים טובים גם לך.
מה שלומך?
ולכל הצוות, ברוך השם, ברוך השם. חסדי השם, שמחות.
כן, הרבה שמחות, ברוך השם, נולד לך נכד אתמול. כן, ברוך השם. שירבו שמחות בעם ישראל. ושזה באמת...
זה שבת של שמחות ויציאת מצרים. שבת הזו אנחנו ממש ביציאת מצרים. רציתי להזכיר, אנחנו דיברנו פעם על זה לפני כמה שנים, דיברנו על הנושא של דגים. דגים בשבת הזו, היות בפסח יש כאלה שלא אוכלים דגים, אז עכשיו ועכשיו אנחנו הרי הקריאה של פסח, מה שקוראים בפסח ממש, אז אנחנו נמצאים בעיצומו של פסח, ואם בפסח אפשר לאכול דגים, לפחות השבת, ודיברנו פעם שכתוב, היהודים אמרו, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים.
כן.
כתוב בספרים שעם ישראל, הפרנסה שלהם, מחוץ לעבדות, היה למכור דגים.
כן.
אז כשהקדוש ברוך הוא הפך את היאור לדם, אז הם דאגו מאיפה ייקחו פרנסה, כל הדגים שביאור, זהו. אז כתוב, מצד אחד כתוב, שעם ישראל מכרו את המים. אם המצרים קנו את המים בכסף, זה היה להם מים, אם לא נהיה להם דם. אבל היה עוד דבר מעניין, כשהיהודי הכניס את הדלי, את הכלי לתוך היאור, אז איפה שהם הכניסו נהיה מים, באו כל הדגים, הדגים הרי חיפשו מים, כל היאור היה דם. אז בדלי הזה היה הדגים, אז מהר מהר מהו ומילאו את הדגים, את הדלי עם דגים במקום מים. אז היה להם דגים, אז זה היה אחד הניסים. אז רואים שהקדוש ברוך הוא נותן מכה, מהמכה עצמה, עם ישראל נושא, והיה להם הרבה פרנסה והרבה, אנחנו גם מים וגם דגים הרבה, בגלל שהדגים רצו לכיוון המים.
הקדוש ברוך הוא לא מכה בשתי ידיים.
נכון, אז מכל דבר אז יוצא מתוק.
נכון.
שבאמת שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את כל הדברים הלא טובים, שזה יהיה כדבים, כמו שדחום יש גם זו אמר, גם זו לטובה, או שרבי עקיבא, כל מה דוד רחמנא לטברית, שהכל יהיה טובה בעזרת השם.
אמן,
בעזרת השם. שתפר בשורות טובות,
אמן,
בגאולה
אמן.
שלמה, הרי בשר... חודש שבט, זה בורכים שבט, זה בורכים תארם, נו
רחמם רחמם תארם רחמם צדקתך
תארם בורכים תארם רחמם. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שבחודש שבט יהפוך לנו את כל ה את כל הדברים הלא טובים שיהיו באמת דברים טובים, שזה יהיה לששון ולשמחה לכל
עם ישראל. ואמן, אמן ואמן, לכל עם ישראל.
קודשים ברוכם תארם.
קדשם ברכם תארם, רחמים צדקתך, כן.
אני פשוט שכחתי.
כן, כן. בסדר, זה קורה.
יופי.
תודה רבה, אבא.
שיהיה לך כל טוב והרבה נחת והרבה מזל טוב.
אמן, אמן, אמן. גם לך, הרבה שמחות בלב שמח.
אמן, כל טוב.
טוב. תוכניתנו בעצם הגיעה לסיומה, אבל אני כן, יש לי שתי דקות לסיים את המתכון שהתחלתי מקודם, שבעצם אחרי שריפדתי את התבנית והקפאתי אותה, אז אני מכינה מין סוג של רוטב כזה לפקן. אני שמה 50 גרם חמאה, 100 גרם סוכר חום, 40 גרם דבש, מעט מלח ושתי כפות של מים. אני מבשלת לרתיחה, ואני מוסיפה, אחרי שהורדתי מהאש את הפקן, ושופכת את זה בעצם על הבצק שהכנתי. תנור שחומה מראש ל-180 מעלות, ואני הופעה עד שאני רואה שהכל התקרמל ככה ונראה טוב. מוציאה, מקררת, חותכת, אפשר לעשות את זה עם פקן, אפשר לעשות את זה עם פיסטוק, אפשר לעשות את זה עם שקדים, עם מה שאתם רק רוצים, ואז יש לכם פלטות מגוונות מאותו מתכון. טוב, תוכניתנו מגיעה לסיומה, באתר תופיע גם עוגת דובוש הונגרית שהיא מדהימה, שווה לכם לנסות, עוגת נס קפה, עוגת שוקולד פירורים, בקיצור, ועוגת שמנת פירורים, יש לכם המון מתכונים שתוכלו להכין ולחתוך. תודה רבה לצוות התוכנית מוטי קופפר ויעל צייטלין, תודה רבה לכם מאזינים, שאתם מאזינים לי בכל שבוע ושבוע ואני מקבלת פידבקים ממכם. אני מירי זורגר מאחורי המיקרופון אומרת לכם אגיטן ערב שבת.